אנחנו בדף ממחת עמוד ב', שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי בלדות. ואילו לעומת זאת אדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, משלם דמי בלדות. כיצד משלם דמי בלדות? שמים את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, כמה היא שווה כשהיא בהיריון, וכמה יפה, כמה שווה אחרי שהיא ילדה. אומר רבי שמעון גמליאל, זה לא נכון, זה ההפך. כשאישה יולדת היא משבחת, אז הערך שלה דווקא עולה אחרי הלידה. אלא שמים את הולדות כמה הם יפים ונותן לבעל. ואם אין לבעל, אז נותנים ליורשים. אם הייתה שפחה ולהשתחררה, או גיורת, בכל המצבים האלו, גיורת הכוונה אומר שהיא נשואה לגר או לבן משוחרר, ומת הבעל, פטור כי אין יורשים לבעל. אומרת המשנה, תאמה דמתכוון לחברו, אז אם מתכוון לחברו, מתכוון לאישה, אתה רוצה לומר שהשור משלם, כי אתה כתוב שאם השור התכוון לחברו ובטעות היכה את האישה, זו פטור. משמע שאם השור כן התכוון לאישה ופגע בוולדות, משלם דמי וולדות. למה תאבה זכורה זה תיובתה על רבה דבר רבה? אמר רבה דבר רבה, שברים שהתכוונו לאישה, למרות שהם התכוונו לאישה, הם פטורים מדמי וולדות. אמר לך רבה דבר רבה, ודאי הוא הדין, אפילו התכוונו לאישה הם פטורים. בזרת הכתוב, שכל החיוב של ולדות לא חל על שור. גם אם השור התכוון לאישה, הוא לא צריך לשלם את הולדות. ומה שכתוב במשנה, השור שם מתכוון לחברו, זה בגלל הסייפה שמדברת על אדם. עד ידי קבעי למיתנה בסייפה. בסייפה כתוב, אדם שהיה מתכוון לחברו, אפילו שהוא התכוון לחברו, אם הוא היכה את הולדות, אז הוא חייב. למה? כי כך, על זה הפסוק מדבר. דאך הכתיב, קרא. פסוק מדבר, שני אנשים ינצו, ונגפו אישה הרה ויצאו ילדה. זאת אומרת, הם לא התכוונו אליה, הם חייבים על הולדות. קטן לי רישה, כתוב, אז כיוון שככה, קטן לי גם אשר ישנה מישהו שם מתכוון לחברו, נקודה. אמר הפאפה, שור שנגח את השפחה, ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. למה? לכאורה אמרנו ששור פטור מדמי ולדות. שור שרק באדם יש חיוב ולדות. מה פתאום אמרת עכשיו ששור שנגח שפחה משלם מולדות? מה היא טעמה? שפחה היא לא נחשבת אישה. חמרת מעברת באלמה, הוא דאזיק. זה כמו חמור. זה כמו שהוא הזיק חמור, כמו שהוא הזיק בהמה. וכשהוא השור הזיק בהמה, הוא חייב בכל התוצאות. אמר, קרא שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. אז לכן אם הוא נגח שפחה, מבחינתנו הוא נגח כמו שהוא נגח בהמה, ולכן הוא צריך לשלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? לכאורה, מה הלשון של המשנה?
שפחה תקבל, כאילו במקרה של אישה,
היא לא תקבל, האדון, האדון יקבל, פה האדון יקבל, כן. דמי ולדות, אומרת הגמרא, למה כתוב דמי ולדות? לכאורה, הלשון הזה צריכה להיות שבח ולדות מבעלי. כן, אומר רשי, היה צריך להיות מה שכתוב, שמים את האישה. הרי לכאורה שמים את ה... לא את הולדות, אלא את השבח שהאישה השביחה כתוצאה מההיריון. כי בהיריון, אומר רשי, היא נראית משובחת ובעלת איברים בגלי העובר. אז לשתת הנקם, האישה בהיריון היא שווה יותר בשוק העבדים. לא הולד, אלא היא שווה יותר. אחי נמי, נכון, אתה צודק, זו כוונת המשנה. כיצד משלן מבלדות ושבח הולדות, שמים את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה יפה משילדה, ועל זה חולק רשבג, אומר רשבג להפך, שהאישה יולדת ומשבחת. מה כמה? מה ואחי כמה? וכי אישה בשוק העבדים, ומתי היא יותר משובחת? קודם שתולד יותר, מלאחר שתלד. אישה משבחת, לאחר שתלד יותר מקדם שתלד. אישה בהיריון, היא מוגבלת לעשות כל מיני דברים, אומר רשי, והיא עלולה למות עוד מעט, אם יבוא לידה וכו'. ואילו אישה אחרי היריון, אז היא יותר שווה בשוק העבדים יותר. אלא אומר רשב"א, גשמים את הוולדות ונותנים לבעל, תנא לה מאחי, וכי האישה משבחת קודם שתלד יותר משלאחר שתלד, והאישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, שמים את הוולדות ונותנים לבעל, נקודה. והסבר ראשון, הסבר המשנה לפי רבא. רבא אמר הסבר אחר, אחי קטני, וכי אישה למי שהיא הולדת משבחת, ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, יוצא שהאישה, אתה אומר שכל הוולדות, למי זה ניתן, דמי הוולדות, הכל הולך לבעל. כן? ולכאורה לפי זה, אין לאישה שבח, אין לאישה שום משמעות על שבח שלה, על הגוף שלה. אלא שמים את הוולדות ונותנים לבעל, ודאי את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח הוולדות, שהאישה עצמה השביחה בזכות ההיריון, הבעל והאישה חולקים ביניהם. מצד אחד, הוולדות תרמו לשבח שלה, ומצד שני, תודה רבה, זה גם עניין של הגוף שלה. תן לנו מאחר, אמר השבח, וכי אישה למי שיולדת משבחת, ואין לה עצמה בשבח הולדות כלום, לא מגיע לה מהשבח, הרי זה חלק ממנה. אלא שמים נזק בפני עצמו, וצער בפני עצמו, ושמים את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים. יוצא שיש פה שתי ברייתות שמדברות בשם רשב"ג. ברייתא אחת תומכת בשיטת רבא, וברייתא אחת בשם רשב"ג תומכת בשיטת רבא. אז רשב"ג סובל מפיצול, לא ברור מי הוא, מה הוא אומר. פעם בברייתא אחת הוא אומר ככה, ברייתא אומרת ככה. קשה רשב"ג הרשב"ג, לא קשה מספיק בו. יש שתי מצבים באישה. כאן במבקרת, כאן שאינה מבקרת. אישה שהיא פעם ראשונה בהיריון, אז היא, יש לה בסכנה. אנחנו לא יודעים אם האישה הזאת מסוגלת ללד כמו שצריך או לא. יש עליה סימן שאלה. אז היא בסכנה. אבל אחרי שהיא כבר ילדה פעם אחת, אנחנו יודעים שהאישה הזאת יודעת ללדת. לא קרה שום דבר. אז ממילא, השווי שלה עולה. רבנן, אם כן הם סוברים, ששבח ולדות, מתחלקים, הכל הולך לבעל. רשב"ג טען, רגע, זה לא פייר, האישה אמורה לקבל שבח ולדות. זה לפחות חלק משבח ולדות. כך טען רבא אליבא דה רשב"ג. שזה הטענה של רשב"ג. למה האישה לא מקבלת חלק מהשבח? ולפי חכמים, האישה לא מקבלת כלום. כל השבח הולך לבעל. מה היא טעמה? כדתנן, כתוב. כדתניה, זה למעשה ברייתא. משמע שנאמר ויצאו ילדיה. אני יודע שהיא הרע, למה כתוב שהאישה הרע ויצאו ילדיה? מה זאת אומרת הרע? לומר לך שבח הריון, גם ההיריון עצמו לבעל. זאת אומרת, יש שתי בעיות במשנה. א' היא הרע, ב' יש ילדים. כאילו יש פה שני נושאים, ושניהם הולכים לבעל. אז בא גיא הרם על דר ישבי, מה הוא לומד מהמילה הרם? מבא אלה. ניתן להרביל עזר בן יעקב, אומר, ולם אינו חייב עד שיקנה כנגד ב' ההיריון. אמר הפאפה לא תאמה כנגד בית ההיריון ממש, הוא לא חייב לתת מכה בדיוק ברחם, אלא הכוונה, כל איכה דסליק בשיחמה לבלד לפוק יד ורגל דלו. מכה שהיא באזור של חלל הבטן בגדול, אבל אם ודאי הוא נתן לאישה מכה ברגל, זה לא קשור לוולדות ולכן הוא לא יהיה מחויב. הייתה שפחה ונשתחררה וגיורת פטור. אמר רבא לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר, זאת אומרת הוא חבל באישה כשהיא הייתה נשואה לגר, ומת הגר, מת בעלה, ועכשיו אין לו למי לשלם. כיוון דחבל בחיי הגר, זכה והוא גר, אז זה שייך לגר, אבל הוא מת. כיוון שהוא מת, זכה מי שזכה מהגר, זאת אומרת אוטומטית הוא המזיק, זכה. אבל אם הוא חבל בה לאחר מיתת הגר, אז היא עצמאית, ואם הוא יזיק לה, אז אחי עלה היא בגבי, היא מקבלת את הכסף. ומחייב לשלום אלה, לדידה. אמר רב חיסדה, מה רדיחי, זה ביטוי כזה של, מה אתה אומר? את וולדות, שרר הנירנו, וזכי אביו, וכי הוולדות, למה אתה אומר שהאישה, אם זכתה בהם? וכי זה כסף שהיא זכתה בהם, איך היא זכתה? אתה טוען בעצם שברגע שה, הבעל מת, כן? אז היא זוכה בבלדות. איך היא זכתה בבלדות? הרי האישה היא, הבלדות הן לא איזה חפץ שאפשר לזכות בו בקניין. אלא, אומר רב חיסדה, אם היא תלבעל, שיש בעל, אז זה חידוש. זכי לרחמנה. זה חידוש שהתורה זיקתה לבעל את שווי הבלדות, למרות שהוא לא קנה אותם, למרות שאין לו בעלות עליהם. הרי אי אפשר לעשות קניין משיכה ולא חצר בבלדות ולא כלום, אי אפשר לקנות בלד. זה חידוש שהתורה חידשה שהכסף הולך לבעל. אבל אם לית לבעל, אף אחד לא מקבל כלום. אין, התורה לא חידשה אלא רק לבעל. אבל אין, אף, האישה לא קנתה, הבלדות הן לא שלה. והייתי בי. כתוב שאם יקע את האישה ויצאו הלדה נותן נזק וצער לאישה. ודמי בלדות לבעל, ואין בעל נותן ליורשיו. אין אישה נמצאת נותן ליורשיה. אתה שפחה ונשתחרה עוד גיורת זכה. אומר, כתוב מפורש, שאם אין אישה נותן ליורשיה, אומרת הגמרא, מיד יפה מתניתין. גם המשנה העמדנו, דוקים לה, שחבל לו בחיי הגר, והגר זכה ומת הגר. רחנה, מי שחבל בחיי הגר ומת הגר. אבל אם לא היה גר בכלל, לא היה לבעל, אז אף אחד לא משלם. והיא בהתאם, אפשר לומר, לאחר מיתת הגר. ותני זכתה. הוא יגיד זכתה, איפה לשון? הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת. הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת. זכה.
הוא כתב שהוא לא מתכוון לאדם מסוים, זכה, מי שיש לו
לזכות במיטת הגר. ומה זה זכתה פה? ומה זה בתני זכתה? זכה מי שזכה, הבנתי. מי ש... כאילו, מי ש... מי ש... זכר מיטת הגר, אז אף אחד לא... כאילו, הוא לא צריך לשלם לה. קושייה על רבא. רבא אמר שמשלמים לאישה. פה כתוב שאם הייתה גיורת, זכה, זאת אומרת שלא משלמים לאישה. אז אפשר לפרש שמדובר שחבל בחיי הגר ומת הגר. אפשרות אחרת שמדובר באמת לאחר מיתת הגר וכתוב זכתה, שהאישה באמת זוכה. זוכה במובן הזה שהיא מוחזקת. ולשיטת רבא, לא לשיטת רבא, באמת לשיטתו, האישה זוכה בדמי ולדות, אבל רבא חולק. זה מחלוקת בין רבא לרבא, בפירוש הברייתא, האם האישה זכאית לדמי ולדות כשאין בעל. יוצא אם כן שיש שם מחלוקת יסודית, האם האישה זכאית לדמי ולדות כשאין בעל. למה קטנאי? בת ישראל שנישאת לגר ונתעברה ממנו, וחבל בה בחיי הגר, נותן מבלדות לגר. לאחר מיתת הגר, מה הדין? תן אחד החייב ותן אחד הפטור. לכאורה זה בגלות גם מחלוקת, תנא איננו. אז בעצם המחלוקת, האם יש תשלום לאישה, האם האישה זכאית לקבל משהו? רבא אומר ודאי זה מחלוקת תנאים, רב חסדא אמר לי מתנאי, לא קשיא, הרבנן והרשב"ג. היא רשב"ג, אם אתה אומר שזה לפי רשב"ג, אז למה מה יראה לאחר מיתה? אפילו מחיים נמי, איתלה פלגה, מגיע לה לקבל חצי. מחיים, איתלה פלגה, נכון? לאחר מיתה היא מקבלת את הכל, לפי רב חסדא. והיא בהתאמה והרשב"ג, כאן בשבח ולדות, כאן בדמי ולדות. בשבח ולדות, אז אמרנו שהאישה יש לה זכויות לקבל, ובני ולדות הכל הולך לבעל. אמרי משבח ולדות לשמה דמי ולדות, ומדרשב"ג לשמה לרבנן. אולי נוכיח מכאן שאם אני אומר שהאישה זכתה בשבח ולדות, אז לפי חכמים לכאורה הם גם יסכימו שבאחר מיתה היא זכאית לקבל את הכל. אולי כל מה שהם נחלקו חכמים זה רק כל עוד הבעל חי, אבל אחר מיתת הבעל אולי הם מודים לרשב"ג. אמרי לא, שבח ולדות דשייך ידע בגוויו זכיה והוא בכולו. שבח ולדות טוען רשב"ג, כיוון שמחיים היא קיבלה חצי, אחרי מיתת הבעל היא מקבלת את הכל. דמי ולדות גם לפי רשב"ג היא לא תקבל, כי גם לא שייך ידע בגוויו, גם בחיי בעלה היא לא תקבל שום דבר בדמי ולדות, ולכן גם אחרי שבעלה מת לא זכיה בהו כלל. בא מיני רבי יבא סבא מרב נחמן, המחזיק בשטרותיו של גר. אדם יש לו שטר שגר, הוא תפס שטר של גר, ובשטר הזה כתוב שמישהו חייב לגר. מהו? מה זה מחזיק בשטרה? הדת דארו זה מחזיק. יש לו בעצם כאילו על ידי השטר שיעבוד קרקע, אבל הרי לא החזיק. אין לו, הוא לא החזיק בפועל בקרקע, ולכן כשהגר נפטר, אני לא אגיד שיש לאדם הזה את הקרקעות של הגר. יש לך שטר, אבל אין לך את הקרקע שלו, לא זכית בקרקע. וגם השטר עצמו הוא לא קנה. דלאו דעתי השטרה. כי בעצם גם אתה לא רוצה את השטר. מה רצית? את הקרקע. אז את הקרקע לא קנית, והשטר בעצם הוא רק אמצעי בשביל לקנות את הקרקע, אז אין לך כלום. ואם מישהו כבר השתלט על הקרקעות של הגר הזה אחרי שהוא מת, הפסדת. עוד דילמה דעתי נמי השטרה. אולי הוא רוצה שיהיה לו שטר, והשטר שלו. אמר לאן נימורי, זה מוזר, מה הוא צריך לעשות שטר? שטר זה חתיכת נייר, מה עושים עם ניירות? לצור הפליץ לוחיתו, מה הנייר הזה בשביל לעטוף אוכל? אמר לה, כן, לצור ולצור, השטר הזה שווה, אז יש לו נייר באמת ביד. אז כל מה שהוא זוכה זה רק בחתיכת נייר, אבל בקרקע הוא לא זכה, כל עוד הוא לא ביצע פעולת השתלטות על הקרקע. אמר רבה, משכונו של ישראל ביד גר, ומת הגר, הוא בא ישראל אחר והחזיק במשכון, זה ודאי מוצאים אותו מידו. אומרים לו, רגע, סליחה, המשכון הזה שייך למישהו, לישראל, והוא נתן אותו לגר, אבל בעצם זה לא שייך לגר, אז המשכון תחזיר אותו לישראל. כיוון אמת לגר, כיוון שאמת הגר, פקע לי, שיעבודי, פקע החוב, וכיוון שפקע החוב, צריך להחזיר חזרה את המשכון. אם יש משכון של גר ביד ישראל, בדיוק מקרה הפוך, הגר נתן משכון לישראל, ומת הגר, ועכשיו בתוך הנכסים בא ישראל אחר והחזיק בו, זה כאן לגד אין מהותה וזה קנה את השטר. זה כאן לגד מהותה, מי שיש לו, מי שהחזיק לו משכון, אז יש לו בגובה משכון כמו הלווה, ראו הלווה כסף לגר, הוא לקח משכון, עכשיו הגר מת, אז יש לו במשכון הזה לפי שווי ההלווה, אבל מצד שני ישראל תפס, אז את השאר חולקים את המשכון הזה והשאר שייך לישראל. הוא תפס אותו, הרים אותו. הרים את החפץ. זה חפץ עכשיו שאין לו בעלים. לא, מוכרים אחר כך את החפץ ומתחלקים בכסף. כן? מוכרים אותו ומתחלקים בשווי. שואלת הגמרא, למה? תקנה לך צורה. הרי המשכון הזה היה בתוך החבית של הישראל. אז הוא קנה אותו. דאמר רבי יוסי בר חנן, לחצרו של אדם קונן לו אפילו לא מדעתו. תגמר לך מהסקינן, דלייטי, מדובר שעמל ולא נמצא. הבעל החצר לא פה. כל היחדי לתלידי, כשאדם נמצא בבית, באזור, היא באה עם יקנה, יכול לקנות, אז גם החצר שלא קונה. אבל כל אחד דלייטי לדידי, כיוון שהאדם לא נמצא פה, אז הוא לא יכול לקנות, היא באה למיקנה לא מציקני, אז גם חצרו לא קונה. והלכתה, שלייטה בחצרו לא קנה. זאת אומרת, המשכון הזה באמת, כיוון שהבעלים לא היה פה, אז החצר לא קנתה בשבילו.
זה באופן בורח? אם הוא לא עומד בצד חצרו, אז היא לא קונה לו?
לא צריך לעמוד בצד חצרו, אבל צריך להיות שם. כן, ככה משמע. אבל הגמרא חולקת, אומרת הגמרא לא למסקנה, בדלייטה הכוונה, רש"י מסביר, מדובר שהמשכון לא נמצא בחצר. הגמרא חוזרת בה מכל זה, ואומרת לא, שלא צריך נוכחות של האדם, אלא למשכון, כך שיטת רש"י, ותוספות חולק, תוספות אומר שצריך נוכחות של הבעלים. זאת אומרת, מסקנת הגמרא נתונה במחלוקת. האם לייטה הכוונה שהמשכון לא נמצא בחצר ולכן הוא לא קנה, או שלייטי אין את הבעלים. אז לפי רש"י שהמשכון אינו מונח בחצר, אבל לפי השיטה הזאת לא צריך שבעל החצר יהיה נוכח.
גם תוספות מחלק בין חצר משתמלת לחצר.
טוב, אז ממחר בעזרת השם נעבור לסוגיות של בור, דיני בור.
Thank you.